חדשות כל חי, השעה 12.
עכשיו בכל חי, לילה טוב לכם, באולפן בני הראל עם יומן חדשות הלילה, והיומן שלנו הלילה הזה מתרכז שוב במספרי הקורונה המדאיגים שממשיכים לעלות מדי יום. בימה האחרונה דיווח משרד הבריאות על 265 אנשים נוספים שנכנסו למועדון המפוקפק של נדבקי הגל השני. אתמול דווח על שבירת שיא הנדבקים מאז אפריל, 436 חולים חדשים, ובסך הכל יש בישראל נכון להלילה יותר מ-5,500 חולי קורונה פעילים. אז נכון, מניין החולים הקשים והמונשמים עדיין נמוך יחסית, אבל המגמה ברורה. אם לא נתעשת בקצב הגידול הנוכחי, הגל השני יכול להיות בהחלט קשה יותר מהראשון, עם השלכות מרחיקות לכת לטווח הקצר והרחוק. ההנחיות נותרו כשהיו, ועל אף הזלזול ברחוב הן רלוונטיות מתמיד. עטיית מסכות, שמירת מרחק והיגיינה יכולים להציל חיים ולגרום לנו לצאת מהגל השני מהר יותר ובעיקר בריאים יותר. את נתוני הקורונה המלאים, פילוח התחלואה בערים והיערכות הרשויות מביא כעת כתבנו צבי טסלר.
מספר החולים בקורונה מוסיף לעלות כשהוא חוצה היום את ה-5,500 חולים, פי שלושה ממה שהיה פה לפני קצת יותר מחודש. 64 מהחולים ביממה האחרונה מגיעים ממוסדות החינוך שממשיכים להיות מקור הדבקה משמעותי. בדוח היומי שפרסם היום מרכז המידע של המטה לביטחון לאומי עלה שמערכת החינוך היא אחד מהמוקדים שיש לעקוב אחרי המתרחש בהם, אליהם מצטרפות גם אוכלוסיות המסתננים והבדואים. ערים נוספות שיש בהם תחלואה גבוהה ודורשים התייחסות ומעקב הם ירושלים, בני ברק, אשדוד, קריית גת ובת ים. לנוכח המשך עלייה בקצב התחלואה בקורונה והניסיון לבלום את הגל הנוכחי, במקביל להגבלות התנועה נמשכת העלייה באכיפת כללי הבטיחות באמצעות דוחות. היום ניתנו יותר מ-2,200 דוחות בגובה של 200 שקלים כל אחד על אי עטיית מסכה במרחב הציבורי. בימים הקרובים יעודכן הכנס ל-500 שקלים. פיקוד העורף נערך לקראת פינוי החולים וחייבי הבידוד, כשהיום נפתח מלון שישי לטובת העניין. בהנחיית שר הביטחון בני גנץ נערך פיקוד העורף להכשיר מלונות נוספים לטובת מי שיצטרך פינוי.
נשארים בקורונה אבל מהזווית הפוליטית, בסיעות החרדיות זועמים על החלטת הממשלה להטיל סגר דווקא על העיר החרדית אלעד. חבר הכנסת יעקב מרגי משס תלה את ההחלטה בכך שהממשלה מפחדת להטיל סגרים על אזורים אחרים. גם ביהדות התורה דורשים לבטל את הסגר ולפתוח בהקדם האפשרי מלוניות קורונה נוספות שיוכלו לתת מענה הולם לחולים המתרבים. מסכם יום פוליטי נוסף בצל הקורונה, כתבנו בכנסת, איתי גדסי.
יממה לאחר ההחלטה להטיל סגר על העיר אלעד, הנציגים החרדים תוקפים את ההחלטה וטוענים שהתקבלה ללא קריטריונים ברורים ורק משום שתושבי העיר חרדים. שר הבינוי יעקב ליצמן קרא לממשלה לשקול שוב את ההחלטה ואמר כי אין לקבל החלטה להגבלות תנועה על בסיס אופי האוכלוסייה, אלא על פי שיקולים מקצועיים בלבד. חבר הכנסת ישראל אייכלר אמר כי לא במקרה הוטלו סגרים בגל הראשון רק על בני ברק בית שמש ושכונות חרדיות בירושלים. גם היום בגל השני הוטלו סגרים רק בשכונות חרדיות בטבריה ואלעד. חבר הכנסת טסלר אמר כי ההחלטה על הסגר לפני שניסו פתרונות חלופיים גורמת לציבור לאבד את אמונו במקבלי ההחלטות. אנשים לא ילכו להיבדק כדי להימנע מהסגר. חבר הכנסת מרגי אמר אני לא רוצה לחשוב שקל יותר להטיל סגר על חרדים ומהשאר פוחדים. בתוך כך ראש העיר אלעד ישראל פורוש תקף אף הוא את ההחלטה ואת הנציגים החרדים בממשלה אשר לא הצביעו נגד הטלת הסגר.
תפתחו לנו מלוניות, אנחנו משפחות מרובות ילדים בדירות קטנות וברגע שאחד חולה כולם נהיים חולים, זה המצב כרגע. עד לעכשיו אין מערכת פעילה. בושה וחרפה, יש קורונה, למדו את זה מהסיבוב הראשון, משטרת ישראל ופיקוד העורף אומרים שהכל מתפקד, אני אומר לך, אני גאה בתושבים שלי, כמה הם שומרים ומצייטים, עושים להם עוול, אבל לצערי בשלטון המרכזי אין פוצה פה.
מוקדם יותר היום אישרה הממשלה את השימוש בכלי לאיכוני השב"כ לאזרחים, לדברי ראש הממשלה נתניהו, הכלי הזה ישמש אותנו כדי לעצור את התפשטות המגפה.
ולסיום, הלילה, אור לג' תמוז, תאריך שלא משאיר אדיש אף חבדניק. הלא הוא יום פטירת הרבי מלובביץ', הרב מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר השביעי והאחרון בשושלת חב"ד. רבבות חסידי חב"ד בכל אתר ואתר מקדישים את היום הקרוב להתעלות ולימוד בתורת החסידות לצד התוועדויות. הרבי, שלא זכה לזרע של קיימה, הותיר אחריו תלמידים רבים כבנים שממשיכים את מורשתו להאיר פנים לכל אדם ולהפיץ את הור היהדות בכל קצוות תבל. על ההמונים שלא יוכלו להגיע השנה לאוהל בניו יורק, בכתבתו של ישראל בן צבי.
הערב ג' בתמוז מציינים חסידי חב"ד את יום ההילולה ה-26 של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי מנחם מנדל שניאורסון. האירועים השנה מצוינים בצל מגפת הקורונה, כשלראשונה לא יגיעו החסידים מהעולם להשתתח על ציונו של הרבי בניו יורק. האוהל יהיה השנה פתוח למעבר בהליכה בלבד, והבאים כמובן לא יוכלו לשהות במקום לתפילה מחשש להידבקות. כמו כן, את התוועדויות הענק שמתקיימות מדי שנה בכל בתי חב"ד בעולם, מחליפות השנה התוועדויות וירטואליות, המשודרות בשידור ישיר ממתחם האוהל בבית העלמין קווינס בניו יורק. במהלכן יוזכרו שמות המשתתפים לברכה. קודם לכן הערב התקיימה עצרת המרכזית, ולאורך כל יום ההילולה, עד למחר בשקיעה, מתקיימים שיעורי תורה מתורתו של הרבי ובציפייה לגאולה.
זמני הלכה למחר, לפי אופק ירושלים, מנצח חמה 5:35, סוף זמן קריאת שמה ב-9:08, שקיעת החמה ב-7:53, הדף היומי תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קוף יוד א', ותלמוד ירושלמי, מסכת יומה דף קף ד', והתחזית מיד.
בחסות, עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת, ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה.
הלילה מעונן חלקית, מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מידות החום החזויות להלילה ולמחר, ירושלים מ-15 מעלות הלילה עד 27 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז 23 עד 27, בשפלה 17 עד 31, בשומרון 15 עד 27, ובצפון הנגב מ-19 מעלות הלילה עד 31 מעלות מחר בצהריים.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן יומן חדשות הלילה של כל חי, שערך אבי גדלוביץ' והפיק שלמה פולק, על הביצוע הטכני הופקד משה כהן. מהדורות נוספות, אם ירצה השם, מחר, החל מהשעה 7 בבוקר. ממני בני הראל ומכל צוות חדשות כל חי, לילה שקט ובריאות איתנה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב, שבועיים עסקנו עם העליות לירושלים, הגרוזינים והתימנים, ואנחנו בשבועות הקרובים נמשיך עם העליות לירושלים. הלילה אנחנו עם חסידות חב"ד. חב"ד לובביץ' לילה יורצייט של כבוד קדושת רבי מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר האחרון לבית חב"ד לובביץ'. נחבר את חב"ד לירושלים, נשמע שיחה עם הרב הגאון רב זאב סלונים זצ"ל, שהיה רבה של מרכז ירושלים, נים ונכד לאדמו"רי חב"ד. שיחה עם הרב שמעון אליטוב, לאריכות ימים ושנים, חבר מועצת הרבנות מיקירי ירושלים. נשמע שלוחים ברחבי העולם, הרב ישעיהו כהן מקזחסטן, הרב מאיר מברטיסלבה, ושליח שנמצא עכשיו ליד הציון, ברגע זה שם נדבר איתו. נלמד קצת על ההיסטוריה של חב"ד וירושלים. כאן איתכם ישראל גליס, נכד המדפיס מקפוסט, ישראל בן צבי, שי פופובסקי ובני ברק. בראשית הדברים נשמע את השיר של גברת שלומית אייזנבך והקשר שלה לחב"ד. לילה טוב גברת אייזנבך.
לילה טוב, ערב טוב ומבורך. אם אתה מדבר על חב"ד, על הרבי, זכר צדיק לברכה, מהיכרות אישית, זכיתי להיות אצלו ביחידס, עוד בשנת תשמ"א, להיכנס אליו, והיה באמת לקראת, הרבה אחרי זה כבר לא נכנסו, ישבתי והמתנתי, הקשר שלי לרבי כבר היה הרבה שנים לפני כן, הייתי פשוט מתכתבת איתו, מתכתבת וקיבלנו גם תשובות, זה היה כשעבדתי עוד בגן, בבית בגן, זה היה בתקופה שאחרי מלחמת יום כיפור, כתבתי לרבי מה חווינו, כשהיינו צריכים ללכת לעבודה בהושנה רבה, קיבלתי תשובות, הוא חזק אותי ועודד, ואמר לחנך את הילדות להדליק נרות שבת, כמובן מי שבבית הסכימו לכך, זה הגן ממלכתי דתי. בכל אופן, הקשר שלנו הלך והתהדק בין השנים, כששאלנו, התייעצנו, ואחר כך זכיתי גם להגיע לרבי ולהיות איתו ביחידות. זה היה כשבני הגדול שרגה כבר היה גדול, ורצינו שהמשפחה בעזרת השם תגדל ותתרחב. ונכנסתי לרבי וכתבתי פתק, תיארתי את כל הדברים שיש שם, ואיך אמר לי המזכיר שלו, את יושבת לא יותר משתי דקות. טוב, נכנסתי בפני, ישבתי אצל רבי כמעט 10 דקות, זה היה הרבה זמן. בסופו של דבר רבי מסתכל בקוויטל ואומר לי, נחס מכל הילדים. אמרתי, נו, ריבונו שלום, חופש גפולט. ברוך השם, זכיתי אחר כך שאיציק נולד, כשאיציק היה בן 3, נסעתי פעם ראשונה לשם, בחנוכה, וראינו הדלקת נרות של הרבי. אחר כך, זה היה בשנה שהרבי נפטרה, הרבי קיבל בקיתון שלו במטבח, כל המטבח היה גדול, איך אומרים, מטר על מטר, עבר דרכו, והילד הזה לא מתבלבל, אומר לרבי, חבילה ברוכה. והרבי אומר לו, דרבי שטרטך בנשן בכפליים, הוא מוציא ונותן לו 2 דולר, ואני מקבל את $1, ואז הוא אומר לי, את רואה, אני קיבלתי 2, ואת קיבלת 1, וברוך השם, ברוך השם. כתבתי, כמובן, ליום גיל בתמוז, זה היה בשנת תשע"ד, שה-20 שנה להסתלקותו, ואני קוראת את הדברים בדיוק כפי שכתבתי אותם לפני 20 שנה, לפני 6 שנים. 20 שנה חלפו מהסתלקות המנהיג הגדול. 20 שנה חלפו והקהילה המשיכה לגדול. הגוף הטהור נטמן באדמה, בארץ מרחפת הרוח המדהימה. הדרך סלולה, ברורה ומבטיחה, קהילת חב"ד ברחבי העולם מצליחה. כל שליח יודע את מקומו ותפקידו, כל זוג צעיר יודע מהו יעודו, לא תגורו מפני איש את הגאולה צריך להכיש, עוד מצווה, עוד קירוב, עוד ברכה ועוד עירוב, הנחת תפילין, הצטיידות בחטאת, לא תירא ולא תחת, עוד מסעדה יורית בערי ההימלאיה, עוד מקווה טהרה בערי הנטליה, בית חב"ד החדש ראיתי באוקראינה, והכנסת אורחים מרגשת בקרקוב שבפולניה, באמצע החוף תציע ליהודי להניח תפילין, תלווהו בברכה ותיתן לו תהילים. תגרום לו להתרגש כאשר תניח לראשו כיפה, הדופק יעלה כאשר תברך אותו בשפה יפה. תורה היא ולימוד היא צריכה. אלא זה בית ספר, זוהי דרך חיים שמחה. עין רואה ומשקיפה ונותנת חיזוק. אתה עושה ופועל ומעניק חיבוק. העיקר הוא לבקש משיח עכשיו, משיח נאו, שיבוא ויגלנו בקרוב ממש. לקדש שם שמיים ברחבי תבל, להגיע למחנות הצבא ולא להתבלבל, להביא לחיילים בשורת אהבה ואהבת לרעך כמוך, זוהי המצווה. וזו המורשת הנמשכת מדורי דורות, שהוכיחה את עצמה ופותחת שורות. זוהי נחת הרוח שנעשה למנהיג הגדול, שמונהגה מקמים את צוואתו לגדול ולגדול. ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, עד אשר יפוצו מעיינותיך החוצה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
אמן ואמן.
אז היה באמת מה שהיה שייך לקטע הזה של חב"ד, ואנחנו השבת, שבת פרשת חוקת, ובעירה של מרים.
כן.
מי יתנינו בעירה של מרים, מי ישקינו מים זקים, גם ייקבו כל המים אל הים, נשתה מימיהם ולא נחכים. מה כוחה של זו הבאר, שממיה נמשכו אחרי ישראל במדבר? מי יוכל את סגולתה לבאר, שכאשר יפשה הבאר העם נשבר? מרים הנביאה אחות אהרון ומשה, אשר צופה ומנבא גאולתן של ישראל, מבקשת את אביה לעשות מעשה, להחזיר את אמה ולהוליד הגואל. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מביטה מרחוק ומתפללת לשלמה. במסורות נפש דואגת למשה, ומביאה מנקת את יוכבת אמו. מרים היא זו ששרה שיר, סועדת נשים בשעת הלידה, שואבת מים מתוך בערה, דולה ומשקה ונותנת צידה. צידה רוחנית זהו כוח ראשון, בתוף ומחול תלהיב הנשים, וזכתה לנכד חשוב בין המנדב נחשון, שקפץ ראשון למים הגואשים. והייתה הבאר מתמלאת מטל השמיים, והיו מימיה תאורים וצלולים. הייתה זו באר מים חיים, מפרה עקרות ומרפא חולים. וכשנפטרה מרים, לא היו מים לעדה, נסתמה הבאר, הסתיים תפקידה, נגנזה בים כנרת ובשעת בין הארבעים, יוכל לצפות בה מי שיש לו עיניים, ומאמין ויראה בעת גאולה, שוב יצאו מים חיים בזכות. מרים זו אפרת מחוללת ועולה, כשלוש דוד מלכה משיחה, יונח כתר מלכות. שבת שלום, שכורות טובות, חודש טוב ומבורך.
אמן ואמן. זמני תשובה באים מבשמשים, זה תמוז.
נכון. עכשיו אתה יודע עוד משהו שאלה הדברים שלאור כל מה שקורה, אז תמוז זה קח מסכה ותהיה זהיר.
טוב.
ברוכים תהיו, זה לא שלי. כל טוב, שכורות טובות, שבת שלום.
שנת תופשין חופטס התקיימה מערכת בחירות סוערת לנשיאות ארצות הברית. נשיא ארצות הברית שאותם הימים, ניקסון, התמודד מול מתחרה בשם יובורט הומפרי. ובארץ ישראל, כמו בארץ, זה היה נושא השיחה אצל הרבה אנשים. אנשים עסקו בשאלה הגורלית, מי ינצח? ניקסון או אותו הוברט? לילה אחד עמדה קבוצת בחורים בישיבת בוים בירושלים, ואחרי הלימוד הם עסקו בהתלהבות בדיון מי עומד לנצח, הסקרים האלו והסקרים האלו, וכל אחד צעק וצעק יותר, והדיון עלה לטונים. כל אחד הסביר למה הוא חושב ככה. פתאום עבר שם החסיד רבנות את סיימברט, הוא ניגש אליהם כשהוא מחייך. הבחורים חשבו שהוא בא להוכיח אותם, אבל לא. רבנות אומר להם, יש לי עבורכם חידה. אתם יודעים איפה אותו יוברט אומפרי מוזכר בסידור? הם חשבו בסידור, התחילו לעבור על כל התפילה, שחרס, מנחה, מחפשים, לא מצאים. אומר רבנות, שמישהו יביא מהארון סידור, אני אראה לכם. עכשיו הסכנות גברה. חשבו שהוא הולך להראות להם בדיוק איפה הצופן של האותיות, שמסתדר, ואז הם ידעו בדיוק מי הולך להיות נשיא. הוא מתחיל לדפדף, דף אחרי דף מההתחלה. די בהתחלה, הוא עוצר ואומר להם, הנה. בחורים מתקופים לסידור, ורבנות תמראה להם את הברכה. מה שלא יוסני גוי. אומר רבנות, אתם חושבים שהברכה הזו עולה רק על הגוי שמנקה כאן את הרחוב? או גוי שמוכר, אל תזכן. לא ולא. זה עולה על הגוי החשוב ביותר, על נשיא ארצות...
כל הלשון.
הברית. היהודי הפשוט ביותר חשוב הרבה יותר מהגוי המכובד ביותר. וגם הוא מברך על אותו גוי שלא יסני גוי. רואים בפרשת השבוע, פרשת חיקס, הרחיים הקודש מעריך בשאלה מעניינת. למה דווקא אצל היהודים, אצל בני ישראל, יש תימה ולא אצל הגוי? חורה היה ראוי להיות להפך. שאצל הגויים יהיה תומה, ולא אצל היהודים, מי שנמצא כל היום בקדישה. מביא הרחיים הקודש משל, משל המפורסם של הרחיים, בן אדם היה לו שתי חביות. חבית אחת הייתה מלאה בדבש משובח, חבית השנייה הייתה מלאה בלכלוך, בהשפעה. איפה יגיעו יותר זבובים? ברור של הדבש, כי הדבש מושך זבובים. אומר הרחיים הקודש, הקדושה של היהודי זוהי שמביאה עליו תומות שונות. מה שלא שייך אצל הגוי, כי אצל הגוי אין מעלה, ולכן אין בו גם את החיסרון של התאים. איפה שיש דבש, אם נוצר אפשרות, באים כל אותם כוחות לנוק מהדבר הטוב, מהדבר הטעים, מהדבר המתוק. והדברים האלה מאוד נפלאים, כי הרי אצל יהודי אין חילוק לגבי תימא ותערה בין יהודי הכי חשוב ליהודי הכי פשוט. ובאותה צורה בדיוק גם אצל הגוי. זאת אומרת שבמילים אחרות, היהודי הפשוט ביותר נחשב עדיין כחבית מלאה בדבש מול הגוי. החשוב בעיני עצמו ביותר, שעדיין נחשב כחבית מלאה בלכלוך. זוהי מעלה של יהודי. זוהי מעלה של כל יהודי, זה קודם כל מחייב אותנו, שניר למעלה שחברייני ולא יחסרוינו, כתפילתו הידועה של הרב רב מיילך. ים ידידי ים, ים ידידי ים, ים ידידי ים, ים ידידי ים, ידידי ים, ידידי ים, ידידי ים, ידידי ים, ידידי ים, ya 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 ya
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה. עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות. הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והכתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה. יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום. לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם, ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן. עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הרב זאב סלונים, נים ונכד לאדמו"רי חב"ד, היה דמות אהובה על כלל הציבור הירושלמי ובכלל. דיברנו אותו כחצי שנה לפני פטירתו. הוא גר בירושלים, היה רב של מרכז העיר ומה שנקרא מחשובי וזקני אנשי חב"ד בירושלים. חב"ד בירושלים, הראשון שלך בכתב זה בית הכנסת צמח צדק. בית הכנסת צמח צדק הוא בית הכנסת של חב"ד ברובע היהודי בעיר העתיקה שבירושלים. הוא מוקם ברחוב חב"ד, בקומה השנייה מול בית הכנסת החורבה, במקום שכונה חצר חב"ד. שמו המקורי של בית הכנסת היה כנסת אליהו, על שם תורמי בית הכנסת. אך ידוע היה לקהילת חב"ד מעת הקמתו, ובשנת תרפ"ח שונה שמו של בית הכנסת לבית הכנסת צמח צדק, על שם ספרו של האדמו"ר השלישי בשושלת חב"ד, הרב מנחם מנדל שניאורסון, צמח צדק. במלחמת העצמאות הבניין הזה עמד בלב אזור הקרבות אבל לא נהרס. לאחר מלחמת ששת הימים בתשכ"ז חודשה הפעילות בית הכנסת כבית הכנסת הראשון בעיר עתיקה לאחר שחרור בית הכנסת. מי שמסר את נפשו לפתוח את בית הכנסת אחרי מלחמת ששת הימים אז היה רב מוישה סגל, מי שידוע אותו יהודי שתקע בשופר בכותל המערבי. בית הכנסת הזה שנקרא צמח צדק בשנת תקוף ג' עלה רבי ורגשו מקיטוב גיסו של הבעל שם טוב לארץ ישראל כדי להיפגש עם רבי חיים בן עטר שהבעל שם טוב העריך אותו מאוד, וכדי להקים קהילה חסידית בארץ הקודש. כשהוא בא לארץ ישראל התיישב רבי ורגש בחברון, היה מכובד מאוד בני התושבים. בחברון הוקמה קהילה של חסידי חב"ד עם בית הכנסת נפרד וחלקה קבורה משלהם. בשנת 1764 עבר רבי ורגש מקיטוב לירושלים, הקים את חצר החב"ד, ובכך כך החלה התיישבות של חסידים בירושלים. החסיד הוא במגרש מקיטו התפלל את הכנסת בית אל של הספרדים, ואימו היו החסידים, היו חסידים מעטים. השדה הרב שניאור זלמן מחסדי חבד יצא לחוץ לארץ בשביל לממן את נישואי בניו, וכך לאסוף תרומות עבור קהילת חבד, אשר הייתה קטנה ודלה. הוא הגיע לבומבי, שם יצר קשר עם שתי משפחות של יוצאי עיראק, משפחת ססון ומשפחת יהודה. הוא רכש את אמונם, והם החליטו להקים בירושלים בית הכנסת לקהילת חבד. וכך נוסד בית הכנסת חבד בחודש מנחם אב תפריש למתת, לפי הכתובת שנמצאת שם בית הכנסת, מעלת הגביר השר אליהו ססון, מאיר התהילה בומבי ללא נשמת אשתו, מרום כבוד אחיו השר והתפסר, סיר אבדלה ססון היו, וכן למעלת אחיו הגבירים. הם ביקשו לקיים תפילת השכבה בכל שבת וחגים, ומשברך אליהו תחתדר, אחיו. בסוף הכתובת כלולה גם הזרה שנמכור ולמשכן בית הכנסת. המבנה נקרא חצר חבד, והוא בין שתי קומות. בקומה הראשונה מקווה טהרה לנשים, מקווה מים, בור מים, בתפילה לנשים, ובתקופה מסוימת התפלל בקומה הראשונה מעין של המוגרבים, כאשר בית הכנסת שלהם נהרס ברעידת אדמה. ובקומה השנייה בתלמוד תורה, בית הכנסת ובית הוועד. בראש חודש אלול, תשל"ב, נפתח בית הכנסת כולל אברכים. מי שהיה מתפלל בבית הכנסת היה רב שניאור זלמן פרדנקין, מלובלין, בעל תורת חסד. הוא עלה לירושלים בשנת תרל"ט, הוא מונה לראש כהל חב"ד בעיר העתיקה. רבי יצחק קורנשטיין, ששימש כרב הכותל עד מלחמת העצמאות, היה מראשי המתפללים את הכנסת. הרבי מלובביץ' מינה בבית בניסן תשכ"ח ועד ציבורי למען בית הכנסת צמח צדק בירושלים, במטרה לגאול אותו מתוך המשפחה הערבית שהייתה שם, לשפץ אותו ולנהל אותו. הרבי גם בחר לו את חברי הנהלה, נציג כולל חב"ד הרב עזריאל זליג סטולים, שמונה ליושב ראש וגבאי ראשי, ונציגים בחברון ותיאור הסמס מירושלים, תומכי תמימים, כפר חב"ד ואגודת חסידי חב"ד. מי שהיום מסריך דרכו לבית הכנסת בכל שבת כדי שיתקיים שם המניין, הם שוב משפחת גלבשטיין, ולעזר גלבשטיין לאריכות ימים ושנים, שמנהל היום את החברה קדישה, והבנים של יוסף חיים גלבשטיין, שמואל גלבשטיין, שעושה גם את דרכו ממרחק, כדי להתפלל שם את הכנסת חב"ד בעיר העתיקה. אנחנו נשמע עוד משהו מתוך צלילי חב"ד. רוצים לדבר עם הרב הגאון רב זאב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, על בית הכנסת מאה שערים.
תראה, הכל טוב, רק נקודה ראשונה, היא לא כל כך מדויקת. לא היה גבאי, הרי הוא היום, זה האמת לעמיתו בדיוק נמרץ. הוא הדור החמישי של אדמו"ר הזקן. הוא הדור הרביעי של אדמו"ר המצאי. אין דבר כזה כיום. והוא, כשהוא פתח את בית הכנסת, לא פתח כגבאי, אלא פתח את זה כניהול, כן? כנכד של אדמו"ר. וגם צמח צדק. אז אני באמת, טוב שאמרת, אני מתייחס על זה איפה שהאבי היה קודם, לפני שהוא ירד למאה שערים, היה שם, ומה היה בצמח צדק, כמה מילים, בסדר?
בסדר, גם אז אני פונה לכם, ואז אתם...
רק רגע, תן רק רגע שאני יכין את הסדר. רק רגע. נו, בבקשה.
בבקשה. אני יורד לבית הכנסת במאה שערים, בית הכנסת של חסידי חב"ד, שאני מכיר את בית הכנסת הזה מילדותו, כי אני גדלתי ליד בית הכנסת הזה. אנחנו נכנסים פנימה, ובתוך בית הכנסת יש מספר כתובות. אחת מהן מצויה מתחת לחנוכיה מוזבת, ומזכירה את הרב ידעאל סלונים, מייסד והאיש שעומד מאחורי בית הכנסת הזה במשך שנים רבות. הכתובת מציינת שהרב סלונים קיים בתפקיד כיובל שנים, הוא נפטר בשנת 1980, אז הוא התחיל לפעול ולהפעיל את בית הכנסת וקיים את בית הכנסת סביבות שנת 1930. אנחנו רוצים לפנות אל בנו, הרב הגאון, רב זאב דב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שיביא לנו קצת מהניחוחות של אביו בבית הכנסת במאה שערים. שלום הרב סלונים.
שלום וברכה.
והשאלה שלי, מאיפה מתחילה ההיסטוריה של משפחת סלונים?
העניין לכך, ההיסטוריה היא ארוכה וקצרה, ארוכה ממקור של אדמו"ר הזקן הבלטניה, אחר כך אדמו"ר המצאי. מה שאני יכול כן להגיד ונגיע לכאן, לאקטואליה של היום, העניין לכך, גם אדמו"ר הזקן, הסבא שלי, היה רוצה מאוד מאוד לבוא לארץ ישראל, כי ידוע בהיסטוריה, והתחיל לנסוע, ונסע עם חברו, הרב הצדיק, רב נחמד מביטפס, שהוא כן עלה לארץ ישראל והיה בטבריה, והוא באדמו"ר הזקן הבלטניה גם עלה איתו, ובאמצע הדרך היה מוכרח, הנה הדגחה העליונה מן השמיים, שהוא יחזור. אחר כך בנו אדמו"ר המצאי, שהוא גם לא רק רצה אליו, אלא הפעיל והפעיל והפעיל את כל הדברים שכולם צריכים להיות מקושר עם ארץ ישראל, והוא בעצמו רצה גם, הוא בעצמו גם כן לא יצא לפועל, אבל מה שכן, אז זיכה אותנו הסבא שלי אדמו"ר המצאי שביתו הרבנית מחרחל היא זכתה להיות, ויש סיפור גדול על זה, היא נולדה באמת, הנה אנחנו עומדים היום לפני יד כסלף, שעמד עוד כמה ימים, והיא נולדה ביוטט כסלף, היא נולדה אז, וכשבישרו לסבא שלה אדמו"ר הזקן הבלטניה שהיא נולדה לו נכדה, אז הוא אמר שמע מנוחה, כי היא נולדה ביום המנוחה שלנו, בגאולה. אז אני חושב שזהו הקשר שהיא זכתה לעלות לארץ ישראל, אבל כהוראת אביה, אדמו"ר המצאי, ואחר כך כיסתה, זה אדמו"ר הצמח צדק, לעלות לחברון קודם. אז חברון הייתה משפחת אבי ז"ל, כל משפחת סלונים הייתה בחברון, והיא הייתה אם היישוב, גם בעלה היה רב יעקב סלונים, הוא בעצמו היה בנן של קדושים, היה אולי עשרות עשרות גאונים וצדיקים, רב יעקב, בעלה של מנוחה רחל, והם בעצמם בנו את חברון. הסבא, אדמו"ר המצאי, הוא בעצמו לא עלה, אבל ידוע שהוא קנה את בית הכנסת המואבינו מכספו. הוא אמר שזה הזכות של כל אחד בחברון להיות. אחר כך גם אבי נולד בחברון, אבל אחרי שנולד והיה היסטוריה הלא נעימה לצערנו הרב בחברון, אז הוא עלה לירושלים.
זאת אומרת, אחרי תרפ"ט.
אחרי תרפ"ט. לא, הוא עלה לפני זה, אבל אחר כך הוא ראה כבר את המצב הזה, אז הוא עלה לירושלים, והוא התיישב בעיר עתיקה.
הרבנית מנוחה רחל נקברה בחברון.
היא נשארה כל חייה בחברון. הסבא יעקב כן נקבר כאן בארזיטין, יעקב. ואביו, אז זה עולה לירושלים והתיישב בעיר עתיקה. דבר אחד מעניין מאוד, יש שם בית כנסת הצמח צדק. צדק בורא בעיר העתיקה שכולם שוודאי שמעו עליו, צמח צדק, כשמו קינו, בית מנחם, זה השם שלו, שמקושר עם הצמח צדק, עם אדמו"ר הצמח צדק. אבל אחרי המלחמה הראשונה, אז המצב כל כך החמיר שסגרו אותו, לא היה תפילות שם. אז דוקשו מאבא שלי, היה עדיין צעיר מאוד, אבל כנכד של האדמו"רים, שהוא יפתח את בית הכנסת. אז הוא זכה לפתוח את בית כנסת צמח צדק, והיה פתוח, והוא ממש התמסר במסירות נפלאה, ומאז ועד היום הכנסת נשארת בתפילה. אמנם אצל המלכות ירדן היה סגורה, אבל בנס נשאר הכנסת ממש קיים, עד היום קיים ממש בלי שום פגיעה לו.
הוא היה היחידי שנשאר שלם מהחורבן העיר העתיקה.
הוא היחידי אולי עוד אחד, רמב"ן אולי ידמד, אבל מסביב שם כולם הרי נחרבו, רוז'י נחרבו בכולם. הוא נשאר קיים ממש בקיום מלא. אז אבי, אז הוא הפעיל, פתח את המצמח צדק, והוא התחיל לפעול מתורה התפילה. אם יש איזה זמן קצר, אז כדאי להזכיר כאן דבר מעניין. מכל האדמו"רי חב"ד, אף אחד לא עלה לארץ ישראל מסיבות רוחניות, זה לא מושג שלנו. אבל רק האדמו"ר לפני האחרון, הרייץ, חמיף של אדמו"ר הרבי, אז הוא עלה כאילו לבקר בארץ ישראל, והוא גם היה בירושלים, לא רק היה, בעיקר בירושלים, הוא היה ליד נחלת שירה, שם היה עמדות, כי שם היה כמו כל ההתוודיות, החריכות, והוא נסע לכל מקומות הקדושים. אז אבי הלך איתו, וגם חתנו, הרב גורא, יש על אדמו"ר הרייץ, שניים הלכו לבוא אותו כל הזמן בדרך של הביקור. אז אבי אמר לאדמו"ר הרייץ, הוא מזמין אותו, שהוא יבקר בית כנסת הצמח צדק, כי זה הרי הסבא שלו היה אדמו"ר הצמח צדק, והכנסת הרי ההיסטוריה המיוחד. אז הרש"ג אמר, חתנו, זה יהיה קשה לרבי, כי אז היה כבר, היום גם היה, אז היה סמטאות מאוד מאוד קשה, והוא היה חלוש, קשה לו. הרבי הסכים, הוא ילך. והתחיל הרבי ללכת, ואבי ז"ל ורש"ג הלכו לידו אחריו, וציבור גדול, 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 ליוו את הרבי עד בית המדרש. אבל ההלכה הייתה מאוד קשה באמת, וראו שהרבי כל רגע הולך בקושי. אז הרש"ג אמר לאבי, ירזה את רב לי ותשבר. אתה רואה רבי, שם אבא, זה קשה, הסתובב. הרב עליהם אמר, את גוד גטון, הוא עשה נכון. והוא עלה לצמח צדק, ושם היה ממש גילויים גדולים, ממש הנה הזמן עכשיו, ממש מופ של דברים נפלאים שם היה. זה היה בצמח צדק.
זה היה כשהוא ביקר בארץ בתמוז של תפריש פיטס.
כן, כן, זה היה ממש, הרי שיצא, וגם אחרי הגולה שלו, אחרי תרפזה זה היה שם. לצערנו, תוך הזמן הקצח הרב, היה התרפת, הפוגרום בחברון. עכשיו ככה, כשאבי אחר כך בא לירושלים לגור, כי כבר כנראה המצב היה בחברון, והיהודי לא כך טוב, אז הוא בא שם במאה שערים לגור. אבל הוא בא כאן במאה שערים, אבל הוא נשאר מקושר, זאת אומרת, לא נתן מקום ששם יפסיקו את התפילות. הוא גר כאן והיה מקושר כל יום ביום ששם היה מניין. הוא היה מנהל כל חב"ד, כי כל הנכדים שלמו על הכן בדרך כלל היו מנהל כל חב"ד, אז הוא היה מנהל כל חב"ד, ועמד בתוקף שהמניין שם יימשך. כאן הוא נכנס באויל יצחק, זה נקרא בית כנסת הזה, ומה שערים.
זה השם התורם שקראו לו...
השם יצחק, אבל זה היה חב"ד ממש על טהרת חב"ד. כדאי מאוד לדעת מה זה חב"ד, אז ללמוד מאז להיום הזה מה זה חב"ד. חב"ד זה חסידות, חוכמה בינה דעת. אבל מעניין מאוד, אני רוצה להדגיש את זה, כי כדאי מאוד מאוד להדגיש. אמנם אדמו"ר הזקן הסבא שלי, הוא היה חב"ד, הוא היה מייסד חב"ד. אבל כאן זה מעניין, יש כאן, אדמו"ר הזקן היה הגאון, שני אור זלמן, שני אור. מה זה שני אור? היה לו שני האורות הגדולים. האור הנגלה, הוא היה גאון הגאונים ונגלה, מילדותו גן הגאונים, הוא היה הפויסק הגדול, שאמר לי מזריץ', רבו, קרא לו ביצירותו, אמר מן השמיים, בהקדמה של שכנוך כתוב, מן השמיים פסקו שאתה תפסוק, והוא נקרא שולחן אורך הרב, כך נקראו לו בעולם. למה הרב? שולחן אורך בלטניה, מה שאומר הרב? כמה ש... הליך את זה כרב. מן השמיים פסקו שאתה תפסוק את ההלכות, אז הוא היה פסוק בניגרה, והיה גאון בחסידות. אז בשם טוב פרמה, כשנולד הילד הזה, באותו יום שלך ילד עם בשם טוב ביחד, אמר ידני שמה, שהיא תהיה טוב לה משתי האורות. אז אני תמיד מפרש את זה, שתי האורות ביחד. יש הרבה גאונים, תמיד יש גאונים. יש גם הרבה מקובלים. הוא שילב את שניים ביחד, את הניגלי ואת החסידות, בתוך תוכו, כצירוף של התקללות ביחד. אז אני רוצה להדגיש מה שהייתי צריכה לראות בילדותי, הייתי עם האבא במאה שערים, כן? מי היה שם? תראו דבר מעניין. שם היו... יהודים, גם שכנים שבאו מרוסיה, היו שני יהודים שידעו משניות בעל פה מילה במילה. מילה במילה. ישבתי ילד, ישבתי לאדם, הייתי אומרים, אנחנו אומרים אשרי, והם אמרו את כל המשניות כל יום. היה רבי יהודה שפירא אחד, אני אומר את השם שלהם, רבי יהודה רנקין, שני אלו, אמרו תמיד מילה את כל המשניות. לא אדם ישב יהודי שאני זוכר אותו מילדותי, היה רבי שיין כפרבן, אני זוכר את השף ממדיו. כל שנה גמר את כל השס, כל שנה. היה יהודי רביעי שאני לא שכח אותו יום אחד שממש מפליא. אומרים שצריכים בעריכות להתפלל ולכוון. היהודי הזה רמיס נורוביץ היה שמו, רמיס נורוביץ. הוא היה מתפלל כל יום. יום רגיל, כל יום ויום, ראיתי בעיניי, ישבתי לידו, הייתי מעוניין לראות את זה. עד שעה שתיים בצהריים, כל יום תפילת שחרית. עד שעה שתיים בכל יום. זה היה מקושר עם, עם, עם האור של החסידות, ידע כל מילה מה שכתוב שם.
היה שם ידיד שם במומי שקירשנבום.
הוא היה בלקר.
בלקר ובלתוקע הוא היה.
כן.
כן. זה גם כן דמות, דמות מתוך בית הכנסת.
נכון, דמות היו הרבה דמויות. אבל אלה שהזכרתי עם דמויות מאלפות כאלו, אני חושב שהיום למצוא דבר כזה, כולם היום גאונים. אבל לדעת מעל פה כל מילה במשניות, כל מילה, הכל מעל פה. הוא אחד הרבה זה, הייתי קטן, הוא לימד אותי את רואים לדעת ועל פה, הוא כחן אותי ושקוע בליבי העניין הזה, כן? אז היהודי, בכל ששמעו ממנו קול, בלי גאווה, בלי שום איזה התפארות, יהודי הולך כאן ויושב כאן בפינה ואומר את כל המשניות ולא מכירים עליו. דבר שזה לימוד גדול עמוק, אני חושב שהיום זה לימוד גדול עמוק, עד כמה שיש אותם יהודים, אנשי מעלה גדולים מאוד.
כן. עכשיו, גם בית הכנסת הוא מיוחד, בשונה מכל בתי חב"ד או בתי כנסיות של חב"ד, בציורים שיש לו. אני לא ראיתי בתי כנסיות של חב"ד עם ציורים. הציורים של משה בנקל וייסברג שעשה ציורים שמה. זאת אומרת, בית הכנסת שהוא גם קטן ומפואר.
כן, יש לו ייחוד, ייחוד בציורים. ואני זוכר, היה צייר אחד, זה כבר רחוק, הייתי מאוד קטן, שהאבא הביא אותו, הוא צייר למעלה שם, איזה ציור שאני חושב שהיום בכלל, אין דוגמה כזאת בכלל. אגב, אם כבר, אז כדאי אליי, יותר כיסלב, כן? שזה יהיה ממש השבוע במוצאי שבת ויום ראשון. טוב, אני חושב שכדאי לדעת את מה זה התוועדות יתד כיסלב. היום הרי יש פרסומת, כולם עושים, נכון? כשברושם זה הרי גדול העניין. כאן יתד כיסלב, מי ישב בשולחנות שם, מי התוועד, היה ממש קדושה כפשוטו. עד היום, אפילו כיום, אפילו לפני שנה, לפני שנתיים, זה עובדה, כל אחד יכול לבוא ולראות את זה. מרגישים את הקדושה בכל פינה ופינה. חסידי שאין, במובן המילה, אין שום הבדל בין חסיד זה או ליטווי כזה. כולם מתקפצים שם כאיש אחד בלב אחד.
אני אומר, אם מישהו רוצה לראות את זקני החסידות של חב"ד, יכול להגיע רק לשם. נכון. אני עוד זוכר את רמוי שוובר, מסוג היהודים האלו, מה שנקרא, מהדור הקודם, שישבים מסביב לשולחן, לא רק בביוטט, כי זה סתם בכל מיני פבריגן למיניהם.
בכל הזדמנות טובה, כן.
כן, אבל ביד כיסלב, אם מישהו רוצה באמת לספוג, מה שנקרא, חסידות חב"ד, מה שקשור מסביב ליד כיסלב, זה רק שם. אתם מקיימים את זה מתי ביום...
כאן יהיה במצוי ביום ראשון בערב, מכיוון שכך אדמו"ר הזקן גם אמר, אור לחף, אור לחף, זה יום ראשון בערב, כן?
טוב, כי יש גם, היד כיסלב יש לו גם המשך לקף, בגלל שהוא היה כמה שעות בבית של איזשהו מסנגד, יש איזשהו סיפור שלם מסביב לזה.
כן, זהו בדיוק.
ממש השלוש שעות האלו שהוא היה, זה היה כמו כל ה-53 ימים שהוא היה
בצור.
אז לכן עושים את זה קרוב לקף.
נכון. זה מלמדנו שלסבול פעם מעצמנו לא כך טוב. מאחרים שעובדים, מעצמנו עדפת צדיקים כאלה. אבל אולו חוף יש... הוא כבר, היה רמזים כבר הרבה זמן, חף, 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 והרבה שנים, חף, 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 לא יודע מה הוא אומר.
באיזה שעה זה מתקיים בבית הכנסת חב"ד?
אני חושב ב-8:30. יהיה גם אדמו"רים אחרים גם כן, יהיה כל הסוגים, ממש כל הסוגים. אדמו"רים מכאן, ולטביקס ורבנים. אחדות שזה דורש הזמן שלנו, וזה החסידות דורשת. את האחדות בשלמותה. בשלמותה. למעשה הרי לימוד התניא למדו כל היהודים בכל המקומות, זה לא רק חב"ד, זה שייך לעניין. הווסט הזה תמיד היה מקובל כל היהודים, שהיה קליל, הרב שוי היה סלטובסקי היה שם.
צדק, כן.
מפעל כל יום. קליל, והיה מקושר בלב הנפש. בילי שטרזינגר היה איתי, ממש הייתי ילד, ידיד נפש איתי, כן? כאילו רב שימי שטרזינגר, האבא שלו. היה רבן ציון, ניכניסטיין, אם שמעתם עליו, זה ממש, כשאני חושב עליו, אני ממש מתרגש. הוא היה בנו של רבי קלמאייר.
כן.
ממש כואב ללב על הדבר הזה. הוא היה לו 20 ילדים אלינו.
כן.
ולא נשאר אחד אלינו. נשאר אחד. השמחה של היהודי הזה אי אפשר לתאר. הביטול, הענבה שלו, הוא בא הראשון, הוא... הדליק את התנור החימום של החורף. בנו של רבי קלמאייר, תתארו לעצמם. אני, זה היה לפני איזה חתונה או משהו, אז הקמתי מהכתף שלי גמח על שמו, רבן ציון. היה לו כל כך רגש, היהודי הזה, זה מפליא, והוא מצא כאן בפייס הזה, שזה החיות שלו. היה בוקר וערב, בוקר וערב.
מישהו גם אוהבי משפחת הווייסבישים. הרבה מווייסביש קשורים לרבי קלמאייר.
ודאי, כל הבית שם, רבי קלמאייר הרי היה מיכתם סויפר, הרב המפורסם בהונגריה, שכל העולם רעד ממנו. נדמה לי שכל השטרזינגר איתו.
עכשיו, חוץ מיד כיסלב, מה קיים את הכנסת במאה שערים במשך כל השנה?
טוב, יש שם כל איזה יום מיוחד, עד שהתוודיות שם.
זאת אומרת, יש בכנסת שפעיל.
יש שיעורים כרגיל, ויש גם... אגב, אני הרי למקושר גם כן עם כל העיר, לא רק עם... כאן, האבא שלה עשה לי את הרב שם. קודם היה הרב, הרב זאבין, הרב סונקין. כשהם נפטרו, ביקש האבא שאני יהיה הרב שם. הייתי עוד אני צעיר, אבל אני ממשיך בעניין שקיבלתי מהאבא שלי.
אז אנחנו נחזור שמי שרוצה לשמוח באמת בתוך חב"ד, ומה שנקרא חב"ד של ירושלים, זה חב"ד של מאה שערים. זה המקום הזה שקיים כבר הרבה מאות שנים. תודה רבה.
שנזכה להרגיש את הטוב, ושהטוב יבוא אלינו להקים את כל היופי של ירושלים בשלמותה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
שלום, שלום.
רבה שמרכזי, תודה רבה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. במוצא שקרוב, חצי הגמר ממשיך. מי יהיו השניים האחרונים שיעלו לשלב הגמר? הקלידנים מופתעים בשנית. שלב חצי הגמר, החלק השני. מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
1, 2, 3, 4, 5 מיני דגן חדש. נסטלה מפנקת אתכם עם 5 סוגי דגני בוקר בחשרות מהודרת. בסדרה צ'יריוס, קראנץ', קראנץ' במתיקות מהודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון.
עכשיו איתכם גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
עם אלפי שלוחים שעושים מלאכתם כפי צוות האדמו"ר זצ"ל. לקחנו 2 דוגמאות, קזחסטן וברטיסלבה, ונשמע אותם, איך הם מתפקדים שם בחורים כאלו. נדבר גם עם השליח שנמצא ליד הציון ממש עכשיו. אנחנו שמענו את כלי התבודקה עם קולו של קדושת האדמור מלובביץ' ביחד עם החסידים. לקראת סיום מלחמת העולם השנייה עשה הרבי מאמצים רבים כדי לחדש את הקשר עם ההורים שלו ששהו באותה תקופה בגלות בעיר צ'יאלי שבקזחסטן. הקהילה היהודית במוסקבה השתכנה אז באופן זמני בתשכנט, שם פתחו אחדים מהאנשים שלה מעין לשכת מודיעין ליצירת קשר בין קרובי המשפחה שבשל שרת המלחמה התפזרו בארבע קצוות תבל. עם הלשכה הזאת יצר כבוד קדושת האדמו"ר קשר כפי שעולה מהזיכרונות שכותב כותבת אמו הדגולה רבנית חנה, וזה יש מכתב שלם שמספרת איך החיים שלהם שם. הרבי עשה מאמצים גדולים כדי להביא את אביו ואת אמו, אבל בעיצומם של המאמצים לשחרור שלו הוא נפטר, גופו החלש של האב הדגול כבר לא החזיק מעמד, וביום כף מנחם האב תשין דלת עלתה נשמתו התאורה של בלוי יצחוק לגנזי מרומים, וימים ספורים לאחר מכן הגיעה הידיעה הכואבת לאדמו"ר ששיגר מיד לנהלת כהל חב"ד בירושלים במברק, אבי לוי יצחק בן זלדר אוכל נפטר, בבקשה לומר קדיש, ללמוד משמעות כל השנה, נא להתפלל עבור בריאות אמי חנה רחל, חתום על זה מלאכם מנדל שניירסון. יש גם סיפור על איך שהגיע אליו הידיעה, הוא באותו יום לא יצא מהבית, הוא ישב בחדר סגור, ובחורים קילו את הידיעה לבית המדרש, ומיירו אל הבית, ואז מצאו אותו יושב בתוך החדר, הוא אמר, הבנתי שתגיע הידיעה במוקדם ובמאוחר, ולכן נשאר בחדרי. קזחסטן במקום שכוח אל, גם לשם נמצאים שליחי חב"ד, ובראשם הרב רבי שי אושר הכהן, שהוא ממשפחה חבדית, אביו שישב בביתר, ישב בירושלים, פיזר את בניו ברחבי קזחסטן, והוא הרב הראשי של קזחסטן. שלום הרב ישי אושר הכהן.
שלום וברכה וערב טוב.
ערב טוב מבורך. אז בוא תמקם אותנו, קזחסטן, יש אלמה אתה ויש...
שלמטה, אסטנה, פבלדרוס, קמנגור, זה המקומות שיש לנו...
תגיד יותר לאט, אנחנו התבלבלנו לגמרי. אלמטה?
אלמטה.
כן.
אסטנה.
אסטנה.
פבלדר ואוסט קמנגורסק.
עכשיו, אסטנה זה היום העיר הבירה, נכון?
כן. עיר הבירה, זאת אומרת, יותר איפה הפרלמנטרית, אבל הבירה העסקית, זה נמצא באלמטה.
אלמטה.
זאת אומרת, העיר הגדולה... בקזחסטן זה אלמטה.
ואלמטה זה עיר, עיר גבולית, נמצאת על גבול של קזחסטן, לידה יש עוד מדינות, נכון?
יש סין, קירגיסטן, זה נמצא שעתיים וחצי נסיעה מאלמטה, זה קירגיסטן, זה הגבול הכי קרוב מצד אחד, ומצד שני זה סין.
עכשיו כשאתה מגיע לאלמטה, אתה השליח הראשון שמגיע לשם, נכון?
כן, אני בעצם הגעתי לקזחסטן לפני קצת יותר מ-13 שנה.
כן.
זה היה, החלטה התקבל אצלי אחרי שהמצב של הרבי יחמיר.
כן.
ואני כחסיד חב"ד חשבתי מה אני יכול לעשות, משהו לזכותו של הרבי, משהו שייתן לו נחת. והחלטתי שאני אצא לשליחות למקום שעדיין אין שם שליח. התחלנו לחפש בגלובוס, דבר שמאוד קשה למצוא מקום שאין חב"ד. ולהפתעתנו ראינו שדווקא במקום הזה באלמטה, כבר 8 שנים אין שם שליח חב"ד. זה מעניין שבמשך כל שנות הקומוניזם, תמיד פעלו שם חב"ד במחתרת. היה שם אחד החסידים, הרבי הלל ליברוב, שהוא היה שוחט שם במקום.
כן.
ב8 שנים לפני שהגעת הוא נפטר, ומאז נשאר מקום ריק. הקהילה חיפשה רב שיבוא לנהל את הקהילה, ולקחתי את החבילות ונסעתי.
עכשיו, כשאתה מגיע לשם, איזה סוג יהודים אתה מוצא שם? מה זה, זה ספרדים, אשכנזים?
ועל מטה בעצם הייתי צריך לחפש את היהודים.
כן.
כשהגעתי לבית כנסת שם לפני 13 שנה, בשבת הראשונה, שבס חלמו את פסח,